חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני דוד ורטיים, ואני היום השוטר הטוב. מה לא אמרו עליו? שהוא דיקטטור בהתהוות, אילג, מבולבל, לא רציני, רשלני, לא עושה עבודת מטה מסודרת ולא בנוי לפתרונות רציניים. אמרו שהוא נרקסיסט מסוכן, אינפנטיל, ורואה את החיים רק דרך משקפיים נדלניות. הכל נכון. ועדיין, קשה שלא לבחור בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כאיש השעה ולברך על מה שהביא עמו ביממה האחרונה. מתווה לסיום המלחמה. המתווה שהביא לשחרור החטופים, למתווה הזה יש את כל הסיבות לככב דווקא בעמודה השלילית, הוא מחורר, מגושם, ספק אם ריאלי, שטחי במידה רבה ודוחה את מרבית הבעיות הקריטיות, ללא שום לוח זמנים ויכולת אכיפה ממשית. הוא גם דומה דמיון מפליל ליוזמה הסעודית שעמדה כבר לפני שנה וחצי על השולחן, ויכולה הייתה לחסוך לישראל את הנזק העצום שנגרם מאז. ובכלל, הרושם הוא שהוא נתפר יותר כאמצעי לחץ על חמאס, איום בפתיחת שערי הגיהנום במהדורה חדשה, יותר מאשר תוכנית עבודה. ועדיין, קשה שלא להוריד את הכובע על מה שיש בו, ועליו מגיע לנשיא, גם אם לא פרס נובל, לפחות שפו. לראשונה, כמעט כל העולם הערבי עומד מאחורי היוזמה שמבודדת את חמאס דווקא כשהוא זוכה לעדנה מבחינת יחסי הציבור העולמיים כקורבן, ובמקביל מבטלת בהבחה את חלומות הסיפוח וההתיישבות של הימין הקיצוני ברצועה החרבה. כן, לפעמים don't to don't, והוא מכוון גם לחלק שמשאיר את הממשלה הזו בחיים. זה לא מעט. טראמפ עדיין לא מבין מה ההבדל בין שלום להפסקת אש, וספק אם דיבוריו על פירוז מנשק ופתרון סכסוך בין אלפי השנים, כדבריו, הם יותר בורות או אולי חזון חולמני. מה שכן ברור שהאיש דואג לישראלים יותר מאשר הממשלה שלהם ומנסה לייצר עבורם את היום שאחרי. זה בנאלי ומתבקש לבחור בטראמפ כאיש הטוב, אבל בסיפור בו יש מעט מאוד טובים, לפעמים גם הברור מאליו צריך שיאמר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. נתחיל בנלעג. טראמפ אמר על המתווה שלו שהוא היסטורי, ויביא שלום אחרי אלפי שנים של סכסוך. אפילו אם נניח שחמאס יחתום מחר ויקיים את כל הסעיפים, ככתבם וכלשונם, היסטורי? אלפי שנים? בחיית. אבל נגיע למהות. יש במתווה כמה דברים טובים והרבה דברים רעים. עצם העובדה שמתחילים במה שישראל מקבלת ולא במה שישראל נותנת, זה טוב. שכל החטופים אמורים להשתחרר בתוך 72 שעות, ואם לא, ישראל תקבל גיבוי אמריקאי למה שצריך לעשות. שחמאס אמור להתפרק מנשקו. טוב, אשרי המאמין. אצלי זה לא עניין של אמונה, אני יודע. כמו רוב האנשים המציאותיים, בידיעה על סמך הבנת והכרת החמאס, שהדברים הללו לא יקרו. לא יחזירו את כל החטופים, בטח לא בתוך 72 שעות, לא יהיה סילוק החמאס מעזה והשמדת נשקו על סמך התוכנית הזו. רק צהל אולי יצליח יום אחד להגיע להישגים כאלה. אבל מה שחמור במיוחד מבחינתי הוא אזכור מדינה פלסטינית בתוכנית. מספרים על רבי אמנון ממגנצה, שחי בעצם בעיר מיינץ בגרמניה לפני 1,000 שנה, שההגמון דרש ממנו להתנצר, והוא ביקש 3 ימים לחשוב על כך. הוא סרב כמובן, וגם הציע להגמון עונש, שתקרת לשונו שאמרה 3 ימים, שאפשר היה לחשוב שהוא שוקל בכלל להתנצר. ההגמון גזר עליו עונש אכזרי אחר, קיצץ פרקים פרקים את ידיו ורגליו. רבי אמנון מת בראש השנה בבית הכנסת כשהוא אומר את תפילת ונתנה תוקף. אז ברור לי שלא יצא הרבה מההכרזה ההיסטורית של טראמפ, אבל אולי רק חתימה של ראש ממשלת ישראל על המילים הללו, מדינה פלסטינית, תישאר. וההיסטוריה תגזור את דינו.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטיים.
ערב טוב, דוד.
ערב טוב מאוד. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אריה.
תשאל.
אמרת חתימה של נתניהו. אני רוצה להזכיר לך נשכחות. נתניהו כבר חתם, גם אם לא בכתב ידו, אבל לפחות בעל פה, על מדינה פלסטינית פעמיים, כשהוא קיבל את נאום בר אילן, אז אם אני לא טועה, אובמה נכנס לנשיאות, וכשהייתה תוכנית טראמפ, שנתניהו גם לדעתי אימץ, או רצה לאמץ, כך שאנחנו לא מדובר כאן באיזה מחזה היסטורי מצד נתניהו, זה שהוא מכיר במדינה פלסטינית באופן אקטיבי או פסיבי, והציבור שבוחר בו, איך נקרא לזה, מתקשה לראות המציאות, כי הוא משתכנע רוב הזמן שיש פתרונות אחרים.
לא שכחתי, לא שכחתי לא את נאום בר אילן, לא את הנאום שלו בכנסת, לא את מה שהוא הסכים למתווה טראמפ הקודם, הסיפור, 100 ימים וכו'. אבל יש הבדל בין מילים, שהמכס עליהם ירד באופן תלול בשנים האחרונות, ובין חתימה על מסמך. אני לא ראיתי טקס חתימה, אבל אני מבין שטראמפ אמר שחותמים שם על משהו, יכול להיות שזה פעם ראשונה שראש ממשלת ישראל יהיה חתום, ראש ממשלת ישראל איזשהו, גם רבין לא חתם אף פעם על, על מדינה פלסטינית. אני לא מכיר מישהו מראשי ממשלה בישראל שחתמו על המילים האלה. נתניהו, הוא, אם כך, אם הוא באמת חתם על מסמך כזה, הוא הראשון. ובאמת, ההיסטוריה תשפוט אותו. יכול להיות שזה ספין אדיר ושהוא הצליח עכשיו במכה אחת להדוף את כל הצונמי המדיני וכל מה שבוכים אצלנו, מעולם לא היה מצבנו רע יותר ועכשיו יהיה הרבה יותר טוב. יכול להיות. ועדיין הוא חתם על המילים האלה, אמנון ממגנצה.
כן. אתה יודע, אני חייב להגיד משהו לפני שאנחנו גולשים לתוכנית עצמה, עוד משהו. אנחנו מדברים כאן, ואני אמרתי קודם ככה באגביות על מה שמשכנעים את הציבור. תראה, במידה רבה, מי שבמרכאות אשם, כי אני חושב שבמקרה הזה הוא לא אשם, אבל מי שאשם בדבר הזה, בהסכם הזה ובפליאה, חזר, אני אשלים את המשפט ברשותך.
אנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג, ואני במתח לדעת מי אחראי על הסרפדים.
אז זהו. אחרי שנקטעתי בגסות על ידי מהדורת החדשות, אבל זה אשמתי כי מרחתי את זה. אני אגיד לך במשפט אחד, מי שמוכר להמונים את הניצחון המוחלט וחלומות על סיפוח וריבונות וכן הלאה, כל פעם מחדש במשך השנים מתנפץ על קרקע המציאות, ואז מופתע איך יכול להיות שארצות הברית עם נשיא רפובליקני אוהד ישראל גם הוא מדבר על מדינה פלסטינית. אני לא אומר שתהיה מדינה פלסטינית, יש אנחנו צריכים להכיר בזה שהעולם הולך לשם, כולל ארצות הברית, ואנחנו צריכים להציג או חלופה, ריבונות היא לא חלופה, או ליישר קו.
והוא גם הבטיח שלום נצחי, ובסדר, אתה לוקח אותו ברצינות רק כשאתה אוהב מה שהוא אומר, ואת החצי של השני של המשפט.
לא, איפך, אני לוקח אותו אף פעם ברצינות, זה האיחוד שלי.
אפילו הנשיא הזה יכול להגיד שטויות.
מה עם הריביירה? אני עדיין מחכה לריביירה, עזוב, התוכניות.
גם אני, שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך, אתה בריביירה?
ערב טוב, חברים. אני לא בריביירה, אבל הייתי אתמול, שלשום הייתי ליד הריביירה, כן?
ליד הריביירה, זה טוב. ואנחנו נתחיל בפיגוע שאירע בשעות האחרונות, בצומת אל חדר, בכביש 60, קצת דרומית למנהרות, בדרך לירושלים, מה היה שם?
אז מה שאנחנו יודעים זה שמחבל מגיע, כשהוא עם כלי רכב מגיע לאזור, למחסום, הוא פוגע בקבוצת ישראלים, דורס שניים ופוצע אותם, דורך בינוני. לאחר מכן הוא יוצא מכלי הרכב שהוא חמוש בסכין ומנסה לדקור. למקום נקלע אזרח שהוא היה אלוף משנה במילואים, אלוף משנה נחמה, חזי נחמה, והוא מזהה את המחבל, מצמצם לעברו, מבצע ירי ומנטרל את המחבל, ובעצם בכך הוא מונע את המשך הפיגוע הזה ומציל אזרחים. צהל כרגע נמצא בזירה, גם מפקד האוגדה, גם קצינים בכירים נוספים, הרבה מאוד כוחות. צהל מקטר כמה יישובים שם באזור, למרות שהמחבל יודעים איפה שהוא יצא, הגיעו לבית המשפחה שלו, וכבר מתחקרים ובודקים אכן אם הוא פעל לבדו, או שהוא קיבל סיוע מגורם כזה או אחר, הכוונה. ואתה יודע, זה אירוע שני, אתם יודעים, זה אירוע שני בתוך כמה יממות של מחבל שמשתמש בכלי הרכב שלו, כדי לבצע פיגוע דריסה, כדי לבצע פיגוע כנגד מטרות ישראליות. בפעם מקרה הקודם, לוחם צהל מחטיבת הצנחנים, גדוד 890 נהרג, נבל קו, וזה בהחלט מטריד מאוד את הצבא כרגע, את הניסיונות הזה של החקיינות, ואת הנושא של התסיסה שהשטח הוא מבעבע מלמטה, ומה שעושים כרגע בפיקוד מרכז זה לנסות ו... להרגיע את השטח ולנסות לצמצם עד כמה שאפשר את הכוונות האלה של המחבלים להוציא פיגועים כאלה.
זה הפיגוע הכי קל בעולם, ההכוונה שהוא יכול לקבל זה מאשתו שאומרת לו, הסכין מטבח ליד הגז והמפתחות של האוטו זה במגירה ליד הדלת.
לא, אני לא מסכים איתך, כי יש היום הכוונה, אתה רואה ברשתות החברתיות.
זה הסתה, זה לא הכוונה.
זה הסתה, הכוונה, תקרא זה היינו הך, בסוף מי שמעלה את זה הוא בכוונת מכוון שאותם אנשים שהם רפי שכל יעשו את המעשה.
למה רפי שכל? למה לא אידיאולוגים? הם אידיאולוגים, הם רוצים להרוג את היהודים ולסלק אותם, למה רפי שכל?
אז שילוב, אתה יודע מה, בסדר, שילוב של אידיאולוגיה, אני לא...
אני חושב שאריה צודק, לעולם אתה זלזל באויב שלך, בוודאי שהוא...
אני לא מזלזל באויב, חס וחלילה, נהפוך הוא, אני לא מזלזל באויב, יחד עם זאת, בגלל זה אני גם אומר, כל מה שקורה כרגע ברשתות החברתיות, אני קורא לזה הכוונות, אתם קוראים לזה הסתה, אני חושב שמי שמופיל את זה, הוא יודע בדיוק למה הוא מתכוון, הוא יודע לאיזה אוכלוסייה הוא רוצה לכוון, למי הוא רוצה, את מי הוא רוצה להפיל, והוא יודע והוא מבין מה הם מתכוונים לעשות. אז לפעמים לוקחים סכין ויוצאים לדקור, ולפעמים לוקחים את כלי הרכב ומבצעים את הפיגוע הדריסה, ולפעמים גם מגיעים לכלי נשק, כמו קר גוסטב, כמו שני הצעירים שראינו אותם, שמגיעים ל...
זה מצריך הכנות ממושכות יותר וסיוע.
תגיד, אבי, אני רוצה רגע לשאול, תגיד, יש לנו איזה שהם מערכות, נגיד, של בכירים בצבא, או של בכלל אנשים שמבינים, מה תהיה תגובת הקיצוניים ברחוב הפלסטיני למימוש הסכם כזה אם הוא יתממש? זאת אומרת, ינסו לטרפד אותו, ינסו להוציא יותר פיגועים, יקבלו בהכנעה אותו?
תראו, צריכים לחלק את התשובה הזאת לכמה חלקים. שני החלקים המרכזיים זה קודם כל מה יעבור בעזה, ושתיים מה יעבור ביהודה ושומרון ובעוטף, בנושא של ערבי ישראל, ובכלל גם ראינו... כן. אירוע של אזרח ישראלי, ערבי ישראלי מאקו, שגם התכוון לבצע פיגוע טרור באקו, על ידי הנחת מטען חבלה. אז יש פה מגוון רחב של דברים. אני לא מסתכלים על עזה, קודם כל, צריכים לראות את מצבו של חמאס.
רק בתמצית, כי כבר יש לנו מרויין על הקו.
בימים האחרונים חמאס בעצם הפסיד את המערכה שלו בהזמה הכוונה, ברגע שצהל הצליח להוציא את ה-850 אלף תושבים, בעצם כל קו ההגנה שלו מול צהל קרס לו. ולכן הוא עכשיו ינסה לזנב את בכוחות בפיגועים של גרילה. אם אנחנו מסתכלים על יהודה ושומרון, זה אחד הכיוונים שחמאס ינסה להכווין לשם, גם את ערבי ישראל וגם את יהודה ושומרון, לנסות ולהציס שם את השטח, כדי ליצור איזשהו אפקט, לטרפד את ההסכם עד כמה שניתן.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך. תודה רבה, גמר חתימה טובה, שנה טובה.
ביי.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים עמוס ידלין, ראש אמן לשעבר, נשיא ומייסד מיינד ישראל, שלום לך. אלוף ידלין? אנחנו שומעים אותך, כן, קצת בעיכוב, נדמה לי שאתה בחוץ לארץ.
נכון, ואני מאחל לכם חתימה טובה.
תודה רבה. תגיד, חתמו אתמול על מסמך התוכנית של טראמפ, והחתימה טובה? כלומר, היא טובה בעיניך?
שאלה מאוד טובה. ההסכם לא חתום. ההסכם הוא 21 נקודות, שאחת מהן בלילה נעלמה, אז אנחנו עכשיו עם 20 נקודות, שסוכמו בין טראמפ, נתניהו, העולם הערבי, קטר, טורקיה, מצרים, ומי שעכשיו צריך להסכים לו זה חמאס. ולכן זה לא הסכם חתום, וחשוב להבדיל בסעיפים בין סעיפים שהם מאוד מאוד ברורים, יש להם זמן, מקום, מפה, מספרים, כמו למשל 72 שעות, 48 חטופים חוזרים לישראל. יש המלחמה באותו זמן נפסקת. יש סעיפים כאלה, אבל יש סעיפים אחרים שהם הרבה יותר עמומים, הם פתוחים עוד למסע ומתן, ויש סעיפים שהם בכלל חזוניים, שאולי הם יקרו אם הרשות הפלסטינית תהפוך, כמו שאמר בזמנו אריק שרון, לרשות נורווגית, ויעמדו בכל מיני פרמטרים שעוד לא הוגדרו. בסיכום, אנחנו... אתה שואל אותי אם ההסכם הוא טוב? התשובה היא חד משמעית כן. זהו הניצחון החכם של ישראל, אחרי שהיא לא הצליחה להגיע לניצחון המוחלט, שהוא בלתי אפשרי, אם תיתן לי זמן אני גם אסביר לך למה, ואחרי שהתחלנו בתנאים הקשים ביותר שיש אצלם
עמוס, אני חייב לשאול אותך, בעניין הזה אתה אומר שההסכם כרגע מוסכם על ארצות הברית, עלינו, על ישראל ועל המדינות הערביות, שזה בהחלט הישג של טראמפ להגיע ולהפוך תחת קונצנזוס את המדינות הערביות סביב ההסכם הזה, אבל אני לא בטוח שאנחנו גם כן באמת צעד בו, כי אני רואה את נתניהו בסרטונים ובהסתייגויות, מוכר נרטיב קצת אחר לסיפור הזה, אז עד כמה הוא מנצל את מה שאתה מגדיר כנקודות עמומות, ועד כמה באמת אין באמת הסכמה?
תראה, טראמפ הוכיח פה רמה דיפלומטית מאוד גבוהה, דומה לקיסינג'ר. איך קיסינג'ר השיג את הסכמי ההפרדה במצרים, בסוריה? הוא נתן דברים שהם היו ברורים, כמו שאמרתי, קווים גיאוגרפיים, תאריכים של נסיגות, ומצד שני היו דברים עמומים והסכמי צעד שהם לא פחות חשובים. ולכן אתה צודק דוד, שעד היום חיבלו בהסכם שני צדדים, אחד נקרא חמאס והשני נקרא ראש ממשלת ישראל נתניהו. אני מאוד מקווה שלאור היתרונות המאוד גדולים בהסכם הזה, ולאור ההבנה של נתניהו לאן הוא קלה את מדינת ישראל מבחינת האסון הדיפלומטי והעובדה שאנחנו נהיה מדינה מצורעת אם נמשיך ככה, הוא הצליח לעשות מהפך אתמול. מי שעכשיו הלחץ עליו, מי שעכשיו מבודד, זה החמאס. וכולם אומרים לו, תסכים. ולכן אני חושב שזה מהלך נכון. זה, האם הגיעו ימות המשיח? בוודאי שלא. יש לנו הרבה מאוד מכשולים בדרך. אבל אני חושב שהיציאה לדרך, עם אותם ארבעה אלמנטים שאני גם דיברתי בתוכנית שלכם, שקראתי לה הניצחון החכם, שזה החזרת כל החטופים בפעימה אחת ומיד, הפסקת המלחמה, יש כוחות ערביים במקום החמאס בעזה, ומכתב צד עם האמריקאים, מה קורה אם החמאס לא הולך הביתה?
אני חושב פה זה לא מכתב צד, זה הכרזה מעל הבמה, אנחנו נרשה לישראלים להרוג אתכם. אבל האלוף ידלין, תגיד, חמאס באמת תלוי בכל העולם הערבי הזה שהביע את תמיכתו, או שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, לפחות לחודש, חודשיים, שלושה, ולהחזיר את הכאוס?
אריה, תראה, אנחנו פגענו בחמאס מאוד קשה. מהעשרה מנהיגים הכי בכירים שלו, תשעה לא איתנו. בעזה הרוסה נראית כמו הירושימה, רק בלי קרינה. הצלחנו להוציא את התושבים עכשיו מעזה. החמאס בלחץ מאוד גדול, הוא רוצה להפסיק את המלחמה. אבל כמו שאמרתי, הוא לא חתם על תעודה שהוא תומך בתנועה הציונית. הוא ינסה, כשיכנס הכוח הערבי, כשיכנס אותם כוחות בינלאומיים, הוא ינסה לאמץ מין מודל חיזבאללה, שהוא נשאר מתחת לאיזה משטר או ממשלה לגיטימית. זה האתגר שלנו, זה מה שצריך לסגור במכתבי הצד עם האמריקאים. מה שאומר היום טראמפ, אם הם לא יסכימו תוך 3-4 ימים, אתם תעשו מה שצריך, הוא גם צריך להגיד לנו, אם חמאס לא מניח את נשקו, המנהרות לא נהרסות, הוא עושה טרור, אז אתם תוכלו לחזור. תראו, הדבר היפה פה, אנחנו מקבלים את החטופים, וזה לא הפיך. כל שאר הדברים, אם חמאס לא יעשה את מה שהוא אמור לעשות, אנחנו נעשה צעדים שהם הפיכים, והם יהיו בגיבוי של המדינה שהיא בעלת הברית הגדולה שלנו, ולפעמים היחידה שלנו.
אתה באמת מאמין שחמאס ייתן 48 חטופים? באיזשהו שלב מרצונו?
אני חושב שאת כל החיים לא תהיה לו ברירה, הוא חייב לתת אותם. אני חושב שהוא ינסה לעשות תרגילים עם החללים. גם פה צריך להכין את התוכנית הנגדית. אתם לא מוצאים אותם? אנחנו נמצא אותם. יש לנו מודיעין, יש לנו אנשים שחקרנו אותם,
אבל עמוס, זה קצת דז'וו לשיחות שעשינו לפני חודש וחודשיים ושנה ושנתיים, כולל מהרישה ועד הסיפה, כולל שערי הגיהנום והאיומים של ירשה לנו להרוג, כבר הרשה לנו להרוג לפני כמה חודשים, כשקיבלנו את הקיו, והרשה לנו לפני זה, וכל פעם מחדש נפתחים שערי הגיהנום, וזה קצת הרגשה של כלב נובח לא נושך, או נושך, אבל כנראה זה לא עוזר.
תאמין לי, אתה לא רוצה להינשך על ידי הכלב הזה. מה שקורה בעזה זה גיהנום. וחיל האוויר תוקף שם מעל 100-150 מטרות ביום. כל יום יש לפלסטינים 60 הרוגים, מפקדים נהרגים. הם לא רוצים להמשיך בדבר הזה. זה לא אותו דבר מה שהיה לפני. לפני שנה, לפני שישה חודשים, היו להם דרישות מאוד מאוד קשות כלפינו, שלא יכולנו לקבל אותן. גם אני, שאני מבקר גדול של הממשלה, אני לא מוכן לתת לחמאס דברים שהם ביקשו לפני חצי שנה. תן לך דוגמה, אפילו עניין הנסיגה. עד לפני ההסכם הזה, החטוף האחרון היה צריך לחזור אחרי שחזרנו לקו החמישי ביוני 67. זה לא המצב עכשיו, יש שם שלושה צבעים של קווים, ואנחנו נשארים שם, כל החטופים בארץ, ועד שהכוח הרב-לאומי נכנס, ואם החמאס לא יוצא מעזה ולא מפרק את נשקו, אנחנו בכל האזורים האלה נשארים. אנחנו נותנים אותם אולי לכוח בינלאומי, שיתחיל בתהליך שיקום.
אלוף ידלין, מה שאתה אומר נורא הגיוני. זה ההיגיון שלך וההיגיון שלי, ואני חושב שגם של דוד. אבל אולי ההיגיון שלהם אחר לגמרי, אולי הטעות הגדולה שלנו שאנחנו אונסים את ההיגיון שלנו על המניעים שלהם, שהם מניעים דתיים ואידיאולוגיים.
נגיד שאתה צודק, אנחנו צריכים להחזיר את החטופים, אנחנו צריכים. יש פה הסכם שמחזיר את החטופים, אנחנו צריכים להפסיק את המלחמה בעזה, כי היא עושה לנו נזק בכל המקומות האחרים, ביחסים שלנו עם העולם הערבי. בסיכוי לנורמליזציה.
לא, לא על זה אני חולק. אני חולק על הערכה שהוא ילך, כי זה הגיוני.
אני יוצא מהנחה שהחמאס זה הדבר הכי רע בעולם, וההתנהגות שלו היא לא לפי הרציונל שלך ושלי, אלא היא על פי רציונל דתי, מטורף, ג'יהדיסטי. עדיין הצעדים האלה משפרים את מעמדה של ישראל, וזה מה שחשוב.
האלוף במילואין עמוס ידלין, ראש אמ"ן, נשיא ומייסד מיינד ישראל, תודה רבה לך. גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.
חתימה טובה.
אנחנו באותו עניין עם אבי יששכרוף, כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, אהלן אבי.
שלום לך, ערב טוב.
אהלן, אהלן, כתב פרשן.
איך טעיתי בשם שלך? מכירים רק 30 שנה.
כן.
בוא נמשיך רגע את השיחה איפה שעצרנו אותה עם עמוס ידלין, והוא דיבר על היתרונות הגדולים שאנחנו רואים בתוכנית הזאת. אני מניח שאתה לא תחלוק על היתרונות, אבל השאלה היא אותה שאלה שבעצם אריה שאל את עמוס. מה הסיכוי שחמאס, שפועל בהיגיון אחר לגמרי, ומבין או לא מבין את נחת הזרוע, כי עובדה שהיא מגיעה אליו שוב ושוב ושוב, ובנק המטרות האינסופי הזה ממשיך, והוא לא נכנע, האם אין כאן בעצם שוב את אותה מלחמה, זאת אומרת, את אותו קו אדום שמציבים לו, שזה בעצם לבוא ולהגיד, תעצור פה או שנמשיך להילחם, הרי זה הסיפור.
שמה, אני מודה שאני גם, אין לי תשובה חד משמעית, חד ערכית, חמאס יגיד כן או לא. לא יודע, בוא נתחיל בזה. שתיים, אני כן מסכים פה עם אריה שלגבי דבר אחד אנחנו מבינים מאז 7 באוקטובר. הארגון הזה הוא לא פועל באותם סטנדרטים ועל פי אותם חוקי לוגיקה שאנחנו הכרנו וחשבנו שהם פועלים לפיהם. הם הקיצוניים שבקיצוניים, הם הרע שברע, ולכן האינסטינקט שלי, וזה אינסטינקט מלבד, זה לא מבוסס על ידיעה וזה לא על בטיח. האינסטינקט זה שחמאס הולך לומר לא. מכאן,
וואו.
והלאה, בוא נקווה שאני סופר טועה, בוא נקווה שיש שם טיפת היגיון שנשאר לאחד מהאנשים שם שעדיין בחיים, בעיקר איזדין חדד שאנחנו יודעים ש... מחלקלת צעדה.
אני אגיד לך למה, זה, למה אמרתי וואו, כי כרגע אני רואה מין פוש שהגיע אליי שברשת CBS האמריקני, שהיא רשת די אמינה, דווח שחמאס דווקא נוטה לקבל את ההצעה.
זה דווח כבר לפני כמה שעות בוואלה, כמדומני.
אוקיי, אז לא טוב, נו, בכל זאת CBS וואלה.
בוואלה עשו לא פוש כבר לפני כמה שעות. אבל שוב, אנחנו רואים את התגובות המאוד זהירות של צמרת חמאס, האינסטינקט זה כאילו לומר, זה שוב זה אינסטינקט, זה לא יכול להיות שבסוף מישהו שם בחמאס יתעשת ויגיד, תקשיבו, באמת אנחנו מדברים פה על סיטואציה שונה לחלוטין, אין פה יותר את המשחקים האלה, כלומר עם קטר, טורקיה, כבר אני לא מדבר על מצרים, ירדן, איחוד האמירות, אבל קטר וטורקיה אומרים, מברכים, הננו מברכים, אז יכול מאוד להיות שחמאס יצטרך לעשות פה איזשהו צעד, צוקהרה עם בורג לאחור, סטייל נדיה קומנצ'י, כדי לבוא ולצאת בחיים פוליטית ופיזית מהאירוע הזה.
אז הדפה...
זה הסכם מאוד קשה מבחינתו.
הדפה המסוכנת מבחינתנו זה לא אם הוא יגיד כן או אם הוא יגיד לא, אלא אם הוא יגיד כן אבל, ולא יתפרק מדישקו, ויכנס למחתרת, ויעשה הכל, ולא ישחרר את כולם. מה, בשביל 5 חטופים, עכשיו אתם תתחילו עוד פעם מלחמה? אנחנו מכירים את הדרך לשחוק את הדברים האלה, וזו הדפה המסוכנת מבחינתנו.
אני מסכים, המסקנה הלוגית שלי, בוא נגיד ככה, כלומר, אני אומר, האינסטינקט זה שחמאס יגיד לא, אבל אני מנסה לחשוב מבחינה לוגית מה טוב לחמאס, ולהגיד כן, אבל אני צריך לדון איתכם לגבי 19 סעיפים. כלומר, אנחנו מסכימים, אבל בואו נתחיל לרדת לרזולוציות של כל סעיף וסעיף, ואז לנסות בכל זאת לייצר איזה שהם עוד הישגים בשטח, להרוג עוד חיילים ישראלים, אולי אפילו לחטוף עוד כמה. זה הכוונה של חמאס. עכשיו, תראו, ההסכם הזה הוא הסכם שכל פלסטיני מבין היטב שהוא הסכם כניעה של חמאס. אז השאלה, איך אפשר להפוך אותו מהסכם כניעה להסכם ניצחון במרעות, ואם לא, איך אתה לא יוצא בשן ועין, בעיקר מול המדינות הערביות. בעיקר מול המדינות הערביות, כי מה שאומרים האמריקאים והישראלים זה פחות מעניין.
למה אתה כך משוכנע שהפלסטיני הסביר יראה בזה הסכם כניעה? אני בכלל לא בטוח, אני חייב להגיד. מבחינתו, הנה ישראל אמרה שהיא תשמיד אותו באופן צבאי, לא הצליחה. מבחינתו, הוא בסוף... כל ראשי הזה מקבלים שם מגליה בחינם עם הבטחה ללא לפקוע בהם.
250...
כן, מקבלים רוצחים.
מחבלים בכירים,
אחים בכירים. לו אני, סליחה על זה, כן, היועץ השיווקי המיתוגי של חמאס, הייתי בכיף יכול לבנות כאן בריף שלם, איך לייצר, איך להוציא מזה תמונת ניצחון.
אז שוב, יכול להיות שאנחנו נראה גם את זה, אבל בשורה התחתונה, תראה, הציבור הפלסטיני, חלקו לפחות לא מטומטם. חלקו לפחות מבין שפירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה, המשמעות שלה...
אבל הם לא יפרזו את רצועת עזה, זה בדיוק העניין.
בוא נראה, אתה יודע, זה כבר...
אתה באמת רואה, אתה באמת רואה חמאס, גם אם הוא חותם על ההסכם הזה ונשבע בקוראן, אתה באמת רואה אותו, אתה באמת רואה אותם באופן שנקרא לזה שהוא לא כוחני, שלא נדרש כאן כוח צבאי, מפרז את נשקו מרצון?
אני חושב שפה השאלה הגדולה עוד יותר, כלומר, גם אם חמאס אומר מחר כן, אבל, או אפילו אומר כן, שאלה עוד יותר גדולה, זה איך יישמו את ההסכם הזה שמחורב. בואו נודה, יש שם הרבה מאוד סימני שאלה סביב הפירוס, סביב הנסיגה. איזה פירוס נראה?
סביב הכוח שייכנס לשם, יחמו שלא חמו.
יש את מועצת השלום של טראמפ, הוא יתפנה באמצע הגולף לדון ב...
בדיוק. אז פה יש הרבה סימני שאלה, אבל אם בסוף יקום פה כוח חמוש, פלסטיני, אמירתי, ירדני, מצרי, לא יודע מי, ויבוא ויאמר לחמאס, חברים, נא למסור את הנשק, או אז מתחילה הקטסטרופה.
תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה שכל הזמן יושבת לי על הראש, והיא כאילו סמנטית, אבל היא משמעותית. טראמפ מבין את ההבדל בין הפסקת אש, הודנה, לבין שלום?
מה, אני לא מומחה גדול לענייני טראמפ, אני קטונתי מלהבין, אני בקושי מצליח להבין את החמאסטיקים.
אבל טראמפ כאילו מדבר בשפה שלנו, כשם יש איזה היגיון שאתה מנסה למצוא.
לא, אני לא חושב שטראמפ מדבר בשפה שלנו, אני באמת אתמול הסתכלתי וראיתי את...
כל הסליפי ביידן, כאילו גם תלחם את המלחמה הבאה, לא הקודמת.
כן, הבן אדם עלה לכיתה ט' ופתאום הוא נזכר בקטטה שלו עם איזה טמבל אחד בכיתה ו' שהוא ניצח אותו והוא לא שוכח.
לא רק החטא שיש בזה חן, שאני יכול להבין למה אנשים רוצים לבחור למישהו כזה, אבל כאילו מכאן ועד לקבל את זה ברצינות, זה, אתה יודע, יש מרחק.
אבי סחרוף, תודה רבה לך, גמר חתימה טובה.
תודה, גמר חתימה.
תודה, נשמה,
ביי. פרסומות. טלי, ידיעות אחרונות.
הלאה,
נרצו. אתה כתבת על ההסכם, זה לא הסכם, על התוכנית של טראמפ שהוצגה אתמול, שזה שוב הסכם אוסלו, ואתה מאוד סקפטי, לא בגלל שאנחנו לא רוצים, או שהאמריקאים לא רוצים, או בלר, אפילו הערבים, אבל נפל לך הסימון של 100 קילו על הראש, שגרם לך להבין מי הם האזתים. עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, הבנת, ולכן אתה אומר, אין לזה שום סיכוי?
אז אני דווקא על השאלה השנייה שלך הראשונה, האמת שלי אישית זה לא קרה אחרי השבעה באוקטובר, אלא אחרי, קרה בערך באוקטובר שנה שעברה, סופית, אוקטובר 24, כשהשתחררתי מכמעט שנה במילואים, והעיסוק שלי, ובמה, זאת אומרת, חוויתי את זה חוויה מאוד פלסטית, מאוד אישית, כי העיסוק שלי במילואים הוא, אני קצין מודיעין, והתגייסתי בתחילת המלחמה להיות בצוות שריכז את החקירות של המחבלים, החל ממחבלי 7 באוקטובר, משתתפי הטבח, ואז נגלות על נגלות אינסופיות של עוד מחבלים שיצאו מתוך הרצועה. והייתה לי שם הזדמנות, חוויה במידה רבה מפוקפקת, אבל מכל מיני סוגים, לראות את האנשים, לפעמים להסתכל עליהם בעיניים ולשמוע ממש את מה שהם אומרים, והרבה הרבה מאוד, אולי אלפים של תזכירי זחדים, מה שנקרא, תמציות של חקירה כאלה ופרוטוקולים מתוך חקירות. וכשהם יושבים בחדר, בשלב הזה, האמת שנראה לי אצלם גם, הם תכלס הם אנשי אמת, כאילו אין חרטות. ואני חושב שהישראליות על פניו, תכף נתייחס גם להסכם, אבל תוכנית 21 הנקודות, כן, אני אומר קודם כל, צריך לדעתי מי יש לנו עסק, זה אנשים שהם ממניעים דתיים, טהורים פועלים, וזה אצלם, כמו שאומרים בעולם הכלכלה, זה קשיח לחלוטין, אין כאילו איזושהי גמישות, טיפה לשנות, אולי קצת בואו לקראתנו, תנו לנו פיתוח של עזה, או עוד כניסה של פועלים, או תבנו לנו פה את סינגפור של המזרח התיכון, זה לא מעסיק, זה לא מעניין אותם, זה בכלל לא עובר להם בראש כל הדברים האלה.
אבל אני חייב לשאול אותך פה, מיכל, אני קראתי את הפוסט שלך, ואחרי זה גם את הטור, שזה אותו טקסט בעצם, ואני מנסה, והסכמתי עם כל מילה. זאת אומרת, קראתי את זה, אמרתי, נכון, הכל נכון, אגב, אני, כן, אני חטפתי כן בשביל אוקטובר על ה, את הפטיש מהקילו שאתה מדבר עליו על הראש, ואני גם הבנתי. ואפילו התבטאתי בזה בצורה שאחרי זה פגע בי. ועדיין שאלתי את עצמי, אבל מה החלופה? זאת אומרת, אתה צריך, אלו האנשים שפה, אז או שאתה נשען על חלומות הריביירה שיקח להם, אם בכלל, כמה עשרות שנים טובות, או שאתה צריך איכשהו לנהל את הדבר הזה.
נכון, אז קודם כל, מה החלופה כרגע בעיניי, בשנייה שבה אנחנו מדברים? אין חלופה. אין חלופה, ולו משיקולים מדיניים. אתה לא יכול להגיד לטראמפ לא, אתה לא יכול להגיד לטראמפ הכי חשוב, כן, אבל כל האחרים, בכל הקונסטלציות השונות של קואליציות שמתקיימות, כרגע אין חלופה. אני מצר מאוד על כך שברגע שהם היו בעיניי שני חלונות זמן, שניהם קשורים לטראמפ, אחד זה כשהוא אמר לנו, הוא חגג כמו שאוהב לחגוג את השקתה של תוכנית ההגליה, לצערי הרב, בנימין נתניהו לא התנפל על הדבר הזה. ואני אומר את זה כי כאילו צריך להבין שמאחר ותיארתי קודם את תפיסתי ואת הבנתי למי הוא האויב שנמצא מעבר לגדר, האויב הזה לא הולך להשתנות. מה גם שהתוכנית הספציפית הזאת בכלל לא מדברת על כל מה שמכונה דרדיקליזציה, לא עוסקת בחינוך, בתרבות, בדת,
במנטליות. לא, למה? היא עוסקת, תראה, היא עוסקת...
מדבר בעל פה על זה
שהחינוך יהיה. לא, יש רפורמות. לא, יש כאילו, ברור לשנינו שהסיכוי שהתממשו שואף לאפס, אבל יש
רפורמות הם ברשאפ, ברמלה.
כן, אבל הכוונה היא בסדר, הכוונה היא שבסוף יהיה לה, היא תהיה שותפה בניהול, והגורמים האזרחים, מועצת השלום וכל הבלה בלה.
אבל לכן, אני אומר, עזוב הכל, נגיד שאני מוכן, כן, וותר על כל מה שגדלתי, התקיימתי ואני מאמין בו. צריך להבין שכל עוד אתה תיתן את אותו דבר לאנשים שהם לא השתנו, אז אתה תקבל את אותו דבר מאנשים שנתנו לך את אותו דבר בשבעה באוקטובר ומאז ולפני כן. ולכן, כאילו, פה באמת בלי שום עמדות של ימין ושמאל, זה קריאת מציאות פשוטה, אנשים לא השתנו, הם לא השתנו והם לא עומדים להשתנות, ומי צריך רק להקשיב להם.
כן, אתה גם כותב, הכותרת, צריך להגיד, הכותרת של הדבר, של הטקסט שלך, זה שוב הסכם אוסלו, כלומר, אתה הולך הכי...
עכשיו אני אומר, עכשיו אני אומר על אוסלו, כן, אני בימין, מאז שהייתי ילד, הפגנתי נגד אוסלו ונגד כל התחנות של אוסלוים שונים לאורך הדרך, אבל אני כרגע לא מבטא את עמדתי כלפי הסכם, כי כאמור, בעיניי, בנקודה הנוכחית, אין לנו ברירה. אבל צריך להבין שנתניהו, כאילו, כמנהיג הימין על מלא מלא, בסוף המנגנון שנבנה פה עכשיו, זה המשך אוסלו. מה זאת אומרת, מה היה באוסלו? ובאוסלו ואחריו, וכל פעם שיש איזשהו עימות שטרוב, אנחנו הישראלים רוצים בטוב וגם מוכנים להתפשר, גם רוצים חיים טובים, אז אנחנו אומרים, טוב, בואו, אנחנו נתפשר, אנחנו ניסוג משטח, ונדאג לכם לפיתוח אישי, ציבורי וכאלה, ורק שיהיה שקט. ופעם אחר פעם המנגנון הזה לא מוכיח את עצמו.
אולי צריך לקבל את האפשרות שהמנגנון הזה לא יוכל לעולם להיות הרמטי. זאת אומרת שנכון, יש את היסודות הלא פרגמטיים, הקיצוניים, שלעולם לא יהיה ניתן להגיע איתם לכלום, רוצים להשמיד אותנו, נקודה, גם אם זה אומר להשמיד את עצמם על הדרך. אבל אני מנסה לחשוב רגע, נגיד אוסלו. היום יש לנו התוצר היחיד שהוא איכשהו עובד, עובדה שאנחנו לא מקריסים אותו, זה הרשות הפלסטינית, שאפילו סמוטריץ' לא הקריס אותה. הרשות הפלסטינית, אני מתכוון במתכונת של המשטרה הפלסטינית, ביהודה ושומרון, נכון. אז אולי בכל זאת אפשר לייצר מנגנון, נקרא לזה, שיהיה בר קיימה, שיצליח לסכל את ה-70%, גם אם זה לא 100%.
נכון, אז זהו, שמע, פה אנחנו חוזרים לתוך אותה, אני מרגיש כמו באיזה הסימן הזה של האינסוף, שאתה תמיד עושה את הסיבובים הלוך חזור. כאן אנחנו חוזרים לפני דקה וחצי בשיחה שלנו, שדיברנו על המנטליות של העזתים, וספציפית העזתים בתוך שלל האוכלוסיות הקהילות הערביות שמתקיימות סביבנו. אני אומר את זה בזהירות,
משפט לסיום, כי יש לנו שיחה על הקו כבר.
יש שם אולי אחוז אחד מתוך האוכלוסייה שלא מזדהה עם הטבח ועם מטרותיו ועם מה שהתחולל בו. אולי חלק קצת פחות שמחים שנהרס להם הבית ושהם מוגלים ממנו או שנהרגו להם אנשים בסביבתם.
תודה.
אבל אין שם פרגמטים, אין שם עם מי לעבוד, וגם אם לא יש פרגמטים, הם מיעוט שבמיעוט. כן, לצערי הרב, זה כאילו שוב לרוץ בתוך אותו לופ אינסופי.
עמיחי עטלי, דיות אחרונות, תודה רבה, גמר חתימה טובה.
בשורות טובות, תודה.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב, אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
הגורל, השמיים, זימנו אותך לזירת הפיגוע היום, ומה ראית, מה שמעת, מה עשית?
אז אני חלפתי על פני הצומת, ושמעתי רעש של התנגשות מאחוריי, הסתכלתי במראה, ראיתי רכב שמתנגש בטרמפיאדה, ואני מסתכל לזה ואני רואה שהרכבים ממשיכים לנסוע, כולם ממשיכים לנסוע על הכביש. אני עוצר את הרכב, יורד, ומזהה חבר'ה פצועים עם דם עליהם, ואז אני רואה בן אדם יוצא מהרכב הפוגע. אני מתלבט האם מדובר במחבל או שמדובר בתאונה. אני שומע מישהו צועק, יש לו סכין. אני צועק לו, וואקף, עצור, וזה כאילו מדליק אותו, הוא מתחיל להתקדם לכיווני. אני אומר לו, עצור, מה קרה? ועוד פעם, בערבית וואקף, והוא ממש בריצת אמוק לעברי, אני יורה לו שני כדורים לרגליים, אני רואה שאני פוגע, אבל הוא לא עוצר את הריצה, הוא ממשיך בריצה, ואני יורה לו למרכז מסה, והוא בעצם נופל.
כן, רואים אותו שהוא הולך כזה, מתנופף כמו איזה, לא יודע, זומבי.
כן, לדעתי הוא היה מסומם, לא יודע להשש את זה, אבל לדעתי הוא היה מסומם, הוא היה ממש אחוז אמוק, והוא, אני צועק לו והוא ממשיך להתקדם אליי, יריתי והוא נפל.
א', ישר כוח, באמת זה יוצא מן הכלל, ואני מודה לך בשם אלה שחייהם ניצלו שם. אבל תגיד, אולי תעזור לנו להסיר איזה מסך הרפל קבוע. כשאומרים שהמחבל הזה נוטרל, זה אומר שהוא יוחלף במסגרת המתווה של טראמפ, או שלא יזכה לכך?
זה כבר...
כלומר, הבן אדם נוטרל לגמרי או נוטרל זמנית?
בוא נגיד שהמילה נוטרל היא בהחלט חלק ממכבסת המילים ש...
נכון, לכן אני שואל.
איך הוא הצליח לשים עליך כאוטו קרה את כל משקל תוכנית טראמפ?
אין ספק שאין מקום למילה נוטרל, אנחנו צריכים מחבלים, צריכים להרוג אותם, צריכים לפגוע בהם. מילה נוטרל היא מילה חלבית כדי להתאים את עצמה לאוזן המערבית. אבל זה מאחורינו.
אלוף משנה חזי נחמה, תודה רבה לך. גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.
אנחנו עם חבר כנסת אביחי בוארון מהליכוד על הקו. שלום רב.
ערב טוב.
שלום חברים, ערב טוב.
גמר חתימה טובה. חבר כנסת בוארון, אתה כתבת לפני כמה ימים, קטר מדינת אויב להכיל ריבונות ביוש, למטרה בעזה היא כיבוש והכרעת חמאס. והנה הבוקר אנחנו מתעוררים, ואתה כותב, ככה נראה ניצחון מוחלט. עכשיו, בתוך הניצחון הזה, אחרי הסכם, אחרי ההסכם שמציג טראמפ, אנחנו לא רואים את כל הרכיבים האלה שהצגת.
תראה, קטר היא מדינת אויב, ובאמת אי אפשר לסמוך עליה ולא לעשות איתה עסקים. ואם אתה רוצה שנחביר מילים על קטר ועל המורכבות המדינית שיש לנו נוכח שיתוף הפעולה שלה עם ארצות הברית,
כתבת המטרה היא כיבוש, אנחנו לא רואים שיש פה כיבוש, ואנחנו גם לא רואים שיש פה את הכרעת חמאס בדרכים צבאיות.
המטרה היא כיבוש והכרעת חמאס. המטרה שלנו מראשית המלחמה בשנתיים האחרונות הייתה משולשת. אחד, הכרעת חמאס צבאית וארגונית. שתיים, שחרור החטופים. שלוש, פירוז הרצועה, או במילים יותר נכונות ומדויקות, הגעה למצב שרצועת עזה אינה מהווה איום על מדינת ישראל. שלושת המטרות האלה מושגות אחת לאחת על ידי הסכם שהוצג, המסגרת, הסכם המסגרת שהוצג אתמול על ידי הנשיא ועל ידי ראש הממשלה. יותר מזה, יש בונוס שם.
מה, מדינה פלסטינית זה הבונוס?
כן, זה עוד בונוס, שאני לא מבין איך חבר הכנסת אביחי בוארון מברך על העובדה שראש ממשלת ישראל אומר שהוא מסכים, והמילים מדינה פלסטינית שם.
תן לי להעיר את עיניך, אריה, ברשותך. אבל לפני המדינה הפלסטינית, הבונוס הוא, או לא בונוס, מעבר למטרות המלחמה שעליהם נאבקנו בשנתיים האחרונות, יש אמירה מפורשת שכל עזתי שירצה לצאת מהרצועה יוכל לצאת מהרצועה. אני מעריך בהערכה מפוקחת וזהירה שמאות אלפי עזתים, אם לא יותר, ימהרו לצאת מהרצועה.
כן, אבל לא לסומליה.
נכון. לסומליה או למצרים, זה ממש לא משנה לי.
גם מצרים לא כך רוצה בהם. אבל תגיד לי, מה עם המדינה הפלסטינית? איך אתה יכול לברך על זה?
ועכשיו לסוגיה הפלסטינית, נקרא לזה ככה. מה שנאמר שם באחד הסעיפים האחרונים באותו מסמך, זה שאחרי שהרצועה או התהליך יקרום עור וגידים, ואחרי שהרשות הפלסטינית תעבור או תיישם, תבצע את כל הרפורמות שהנשיא טראמפ קבע לה ב-2020, וזה אומר, תכיר במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, וזה אומר, תכיר בירושלים כבירת...
חבר הכנסת אביחי בוארון, אתה תלמיד חכם, אתה יודע מה היה חטאו של אמנון ממגנצה, שהוא אמר, תן לי שלושה ימים.
אני לא אמור, עכשיו תן לי שלושה ימים, אתה צודק, יש ערך גדול להצהרה, אבל גם בהצהרה, תקרא שם את הסעיף מילה במילה, אריה, ואתה תראה, שהאמירה היא,
אתה היית מסכים לזה?
תן לי להשלים.
בורון, אתה היית מסכים להגיד אם הם יהיו ככה וככה אני אתן להם מדינה?
לא, זה אפילו לא זה מה שנאמר. אפילו לא זה מה שנאמר, ולכן אני מפנה אותך לסעיף המדויק, שלא עומד בפניי עכשיו. והסעיף אומר שאחרי שיבצעו התנאי, אחרי שהם ימלאו את כל התנאים האלה, אולי, אולי אז ייווצרו התנאים ותבשיל השעה, לצירופה של הרשות הפלסטינית לתהליך ולהגדרה עצמית. יש שם את המילה statehood, הגדרה עצמית מדינית. זה המינוח. לא נאמר שם מדינה פלסטינית.
נאמר.
אני חייב להגיד, אתה קצת סלחן, אריה, אתה קצת סלחן, אולי אתה קצת, מי שניסח את זה זה הנשיא טראמפ.
חברים, עוד משפט אחד ברשותכם. מי שניסח את זה ידע לתת מס שפתיים למדינות ערב שעומדות מול רחוב הערבי ורוצות מצד אחד לפתור את הבעיה ומצד שני להכריע.
או חבר כנסת בוארון, או מס שפתיים לציבור הישראלי שמתנגד כרגע למדינה פלסטינית וצריך איכשהו למכור לו את ההסכם הזה שמסכים למדינה פלסטינית.
לא, אני מגדולי המתנגדים למדינה פלסטינית ואני אעשה הכל ואריה יודע את זה. לא רק שלא תהיה, שזה ירד מהפרק, אני דוחף ועדיין קורא להכין ריבונות.
ואתמול זה ירד מהפרק או התלבש על הפרק?
ממש לא ירד מהפרק, אני חושב שאנחנו יוצרים פה תנאים בלתי רגילים, שבסופו של דבר יובילו אותנו לשליטה מוחלטת ברצועת עזה, כיוון שאנחנו יודעים מהי ומי רצועת עזה, המסגרת הזאת תביא להגירה, שמאות אלפים, אם לא מיליון.
למה? למה שזה הביא להגירה? אם צהל נסוג ומקבלים פיתוח בינלאומי, והלוואי והשתמשו בו אגב בפיתוח הזה, אבל למה זה יביא להגירה? זה לא סתירה? ההגירה שאתם, המוטיבציה, האינסנטיב להגירה.
בר לנו הזמן, רק משפט לסיום, חבר הכנסת בוארון.
יקר, תוך שלושה ימים נקבל את החטופים, אנחנו לא נסתכלים עד שלא נקבל את החטופים.
זה משהו אחר, אם תגיד את זה, זה משהו אחר, אבל אתה לא אומר את זה, אתה אומר זה ניצחון.
אתה יודע שזה לא
קיים. שנייה, לפי הסכם המסגרת, תוך מספר ימים, החטופים יהיו אצלנו, חמאס יניח את משקו, הרצועה תפורט. עכשיו אריה יכול לומר, זה לא יקרה, אז המסגרת הזאת לא תקרה, אבל ככל שהיא תקרה, צריך לצקת את הפרט.
ומה שישאר ממנה זה המילה שנתניהו הסכים למדינה פלסטינית. זה מה שישאר. כלום לא יקרה חוץ מהמילים האלה של נתניהו שלעולם. אתה לא תסלח לו ואני לא אסלח לו.
אריה, תרשה לי את המשפט האחרון. גם בקשר למה שאתה אומר, שמענו את הנשיא טראמפ אומר קבל עם ועולם כפשוטו.
אני מבין את ראש הממשלה בנימין נתניהו שמתנגד למדינה פלסטינית, ואת ראש הממשלה עונה לו.
כן, הוא גם תמיד התנגד להתנתקות, אני יודע. הוא תמיד התנגד להתנתקות, אבל הצביע בעד. חבר הכנסת בוארון, גמר חתימה טובה, תודה רבה לך.
גמר חתימה טובה, בשורות טובות לעם ישראל. שלום.
פרסומות. שלום וערב טוב לעמית אסא, לשעבר בכיר בשבק, מחבר הספר זהות במבחן.
שלום, ערב טוב לכולם.
נתניהו נחת בארץ, הממשלה תתכנס בשמונה לאשר את מינויו של דוד זיני לראש השבק, ואנחנו כבר מובטחים שכמה ראשי שבק בדימוס ועוד כמה בכירים יעתרו מיד אחר כך לבגץ, בתקווה שבגץ יתרפד את המינוי הזה. ואני שואל, אני מבין את מה אומרים לנו ראשי שבק בדימוס, השאלה כמה זה משקף את הלך הרוח בארגון היום, האם אלה שכשלו בשבעה באוקטובר ינסו להכשיל את מי שבא מבחוץ לתקן אותם?
תראה, הלך רוח זה לא משהו שאפשר לתאר, לפחות לא במושגים האלה. ארגון ממלכתי שנקרא שירות ביטחון כללי, שלא מתעסק ביום יום בנושא של פוליטיקה. עדיין, אתה אומר דבר שהוא נכון, כי ברגע שאתה מכניס את הפוליטיקה לתוך השירות, אז אין לך שליטה כבר על איך זה נראה. עכשיו, הלך הרוח, אולי קצת אנחנו מרומים אולי באיזה הלך רוח יש, ואני רוצה קצת לשים את הדברים על דיוקם. האנשים האלה שמובילים אולי את הקו הפוליטי של לא להכניס את דוד זיני לשירות, כמובן יעשו את זה בכלים שונים, במכתבים שהם עשו לוועדה עצמה, אולי עכשיו באיזושהי עתירה לבגץ, בסופו של דבר עושים את זה מטעמים פוליטיים. הם ינסו לגרור כמה שיותר איזשהו שיח שאנחנו לפחות בציבור נאמין שגם אנשי השירות, ואתה דיברת על הלך רוח, גם אנשי השירות לא רוצים את המינוי הזה. כמובן זה איזושהי אמירה שהיא פוליטית, והיא מנסה באמת לסחוב איזשהו...
עמית, מה זאת אומרת אמירה שהיא פוליטית? לדוגמה, בקשה של נתניהו להגדיל את ההבטחה עליו על בני משפחתו, היא לא בקשה פוליטית?
לא, בפירוש לא.
למה לא?
אתה בעצמך אומר, יש פה עניין הבטחתי. יש פה איזושהי אווירה הבטחתית.
בקשה שיוציא צו שגנץ מתחרה פוליטי, יריב פוליטי שלו, הוא לחיץ ושחית, זה פוליטי או לא פוליטי?
זה פוליטי.
לא, אם אנחנו...
כלומר, דברים שנתניהו מבקש מראש שבק, ואולי על סמך הדברים האלה ממנה אותו, הם לא פוליטיים, אבל התנגדות היא פוליטית.
לא, אז אנחנו צריכים להסתכל על כל דבר לגופו. וכל דבר צריך לנתח אותו בהיבט המשפטי,
ולהגיד... אז הנה, בוא נדבר עליו, כל דבר לגופו, בוא נדבר על זה.
תשים נושא אחד ספציפי לגופו, ואנחנו ננתח אותו. אנחנו ננתח אותו לא רק בהיבט ההיסטורי של מה היה, אלא איך אנחנו צריכים להתנהל בעתיד.
הבקשה...
ואת כל זה נעשה בדקה.
כן, הבקשה... אז אני רוצה... בוא נתמקד רגע... נתמקד בגנץ.
תראה, האירוע שהיה עם גנץ, יש בו נגיעה שיכולה להריח כמשהו פוליטי. אבל היה שם גם איום ביטחוני. בסופו של דבר, הטלפון של גנץ נפרץ, והיה צריך להבין מי, לצורך העניין, איזה מידע, הוא בעצם מידע שזלג לכאורה לאויב, והיה צורך לעשות ניתוח מאוד מעמיק על העניין הזה. דרך אגב, אם שירות ביטחון כללי עושה איזושהי בדיקה בהקשר הזה, המידע הזה לא חייב להגיע לראש הממשלה. הוא צריך בסופו של דבר להוציא דוח, יש לנו נזק, אין לנו נזק, מה בעצם ניתוח הנזקים, ונגמר הסיפור. זה לא משהו פוליטי, זה משהו נקודתי שקשור לביטחון המדינה.
עמית אסא, לשעבר בכיר בשבק, יש לנו עוד המון שאלות, אבל מעט מדי זמן. תודה רבה, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
ועוד לא אמרנו קטר גייט, כן.
עוד לא אמרנו, לא, קטר גייט נאמר תוך כדי חקירות ואחרי ולפני. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל היו רעות מתיתיהו ארגון, גיא רבי ואליעזר בן יהודה, ואחרינו ספורט עם פרימו, גילי ורמוט ושלמה וייס. תודה רבה דוד, תודה רבה, שנה טובה, גמר חתימה טובה.